השיעור לקו זין כסלב בשנה פשוטה. ביום הזה מתחילים בעמוד ח' מתחילת פרק ד' במילים ועוד, והשיעור מסתיים באותו עמוד בדף ח' במילים בשסה מצוות לא תעשה.
פרק ד' ועוד, יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים. בנוסף לכך שיש לנו את הדרגות בנפש שדיברנו על העשר כוחות שהוזכר בפרק ג', יש גם כן שלושה לבושים. מה התפקיד של לבושים? כמו בגשמיות, אדם יש לו לבוש. מה המשמעות של הלבוש? הלבוש יש לו כמה משמעויות, כמה הגדרות אפשר לתת ללבוש. לבוש מצד אחד זה דבר שאפשר להלביש אותו, אפשר גם להוריד אותו. זאת אומרת, הוא לא חייב להיות צמוד אליך כל הזמן, אתה יכול לשנות אותו. לבוש מצד שני יש לו מעלה גדולה, שהוא מייפה את האדם. אדם שאתה רוצה לראות את היופי שלו, אם הוא ילך עם לבוש מתאים ויפה, אתה תראה את היופי של האדם. היופי הוא לא של הבגד, כי הבגד שהוא תולה על הקולב, אז בעצם אין התפעלות ממנו. היופי הוא של האדם, אבל האדם בלי הלבוש, אתה לא יכול לגלות את היופי שלו. היופי של האדם בא לידי ביטוי כשהוא לא יש את הלבוש היפה והמתאים. אותו דבר יש לנו גם בנפש. יש לנפש לבושים. נראה עוד מעט מהם הלבושים. והלבושים הללו יש להם גם את הנקודה שאפשר להחליף אותם. להיות איתם ובלעדם. והלבושים הללו הם מביאים את היופי של הנפש. הנפש בלי הלבושים זה כמו אדם בלי הלבושים. אדם בלי הלבושים, מצד אחד תגיד מה אני צריך את הלבושים, העיקר זה הבן אדם. אבל בלי לבושים אתה לא יכול לצאת לרחוב, אתה לא יכול לעשות שום דבר. הלבוש לכאורה נראה כדבר חיצוני, או דבר טכני, או דבר שולי, אבל הדבר השולי והחיצוני הזה, בלעדיו אתה לא שווה שום דבר. הוא מביא לך את היכולת לתפקד ולפעול. בדיוק אותו דבר גם בנפש. מה הם הלבושים של הנפש? שהם מחשבה, דיבור ומעשה. אילו שלושת הלבושים שיש לנפש, היכולת לחשוב, לדבר ולעשות. למה קוראים להם לבושים? נתייחס קודם כל רגע להגדרה הראשונה של לבושים. שלבוש זה דבר שאתה יכול להיות איתו ולהיות בלעדיו, להלביש אותו ולהפשיט אותו. איפה רואים את ההגדרה הזו במחשבה, דיבור ומעשה? אז נתחיל מהסוף. על מעשה זה ברור. כמו ששלמה המלך אומר ב-28 עתים שהוא מביא עת לככה ועת להפך, אז יש עת לעשות ויש עת שלהימנע מעשייה. זאת אומרת, עשייה אתה יכול כן לעשות ולא לעשות, זה כמו לבוש, אתה יכול להלביש אותו עליך, אתה יכול לפשוט אותו מעליך. דיבור אותו דבר, גם זה כתוב שם, עת לדבר ועת לחשות. אתה יכול לדבר ולא לדבר, זה שוב כמו לבוש. על מחשבה אנחנו צריכים לתת את הדעת, להבין למה מחשבה נקראת לבוש. הרי לכאורה אי אפשר שלא לחשוב, בדיוק. מיום לידתו של האדם, אדם חושב עד יום אותו. אין מציאות של שנייה אחת ביום ובלילה שהמחשבה לא פעילה. באחד ההסברים המעניינים, שכתוב, אנחנו כרגע לומדים את העניין בעריכות, אבל כתוב שנשותיו של יעקב, רחל ולאה, כתוב שלאה קשורה לעולם המחשבה, ורחל קשורה לעולם הדיבור. אחד הביורים שמסבירים למה לאה קשורה לעולם המחשבה, אחד הרמזים בשם לאה, כתוב שלאה, בלשון הקודש, אתה אומר על מישהו שהוא להה. מה זה להה? מה פירוש המילה להה? עייף. הכוח היחיד באדם שהוא עייף, כי הוא כל הזמן עובד, הוא לא נח לרגע, זה המחשבה. כל הכוחות האחרים יכול להיות להם איזושהי מנוחה ואיזושהי יצירה. לכן קוראים לזה, זה הרמז במילה לאה. על כל פנים מחשבה, הלשון במאמרים כתוב, המחשבה משוטטת תמיד. אז אם כך, למה למחשבה קוראים לבוש? בדל, חולם, חושב בחלומות שלו, כל הזמן, המחשבה עובדת כל הזמן. אין לו הפסקה. אז אם כך, איך אפשר לקרוא למחשבה לבוש? הרי לבוש אמרנו זה דבר שיכול להיות איתו או בלעדיו. אז ההסבר הוא שאתה יכול לבחור איזה מחשבה. כל מחשבה שנכנס לך לראש, אתה יכול להחליט שעכשיו אני מפשיט את עצמי מהמחשבה הזו ומכניס מחשבה אחרת. אתה יכול לשלוט על המחשבות שלך. אם יהיה לך בראש מחשבות שתהיה לך איזה משנה בראש בעל פה, איזה פרק תניה בעל פה, איזה דף גמרא בעל פה, נכנסים לך מחשבות זרות, אז אתה יכול לשלוט ולהגיד, אני אכניס עכשיו מחשבות טובות. אז לכן גם מחשבה נקראת לבוש, נכון? שהיא לבוש יותר פנימי, לבוש יותר צמוד, גם בלבושים, יש לבושים שאדם נמצא איתם יותר צמוד, יש חליפה שהוא מוריד אותה, ויש דברים שהוא הולך איתם יותר צמוד, והוא לא מפשיט אותם לעתים קרובות. על דרך זה גם בלבושי הנפש יש לבושים צמודים יותר, ולבושים שהם יותר קל להימנע מהם. אבל על כל פנים מצאת שווה בשלושתם, שמחשבה, דיבור ומעשה נקראים לבושים. מכיוון שכאן אנחנו מדברים על הנפש האלוקית, כשנגיע לפרק ו' נדבר על הנפש השנייה שהזכרנו אותה כבר בפרק א', אבל פה אנחנו מדברים על הנפש האלוקית, אז כמובן שהמחשבות, הדיבורים והמעשים של הנפש האלוקית, מה הם, במה הם עסוקים? בדברים שהנפש האלוקית רוצה להיות עסוקה בהם. במה המחשבה של הנפש האלוקית עסוקה? כמובן בדברים קדושים וטהורים וטובים, וככה גם הדיבור והמעשה, כפי שהוא מפרט מיד. שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. במה אדם, נפש אלוקית, חושב, מדבר ועושה, אך ורק במסגרת של תרי"ג מצוות התורה. אין לו מה לחשוב, לדבר או לעשות דברים אחרים. כי מה שלא נכלל בהגדרה של תרי"ג מצוות התורה, אין לזה שייכות לנפש האלוקית. זה ההגדרה הברורה של שלושת הלבושים הללו של נפש האלוקית. עכשיו הוא מפרט, הוא אומר כך, שכשאדם מקיים, שימו לב קודם כל במילה כשהאדם, כתוב אחד המקומות, המילה אדם, למה הוא לא אומר כשהאיש, כשהגבר, למה הוא אומר כשהאדם? המילה אדם מרמז לשלושת הלבושים, מם זה מעשה, דלד זה דיבור, והאלף זה הכוח הראשון, זה המחשבה. א', ד', מ', זה מחשבה, דיבור ומעשה. לכן הוא גם...
איך א', מחשבה?
א', זה הראשון. הכוח הראשון, הכוח העליון, קוראים לזה מחשבה, מרמז למחשבה. האדם, רמז, מחשבה, דיבור ומעשה. כשאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, כשאדם במעשה מקיים את כל המצוות המעשיות, דהיינו, שהוא מנצל את הכוחות של המעשה שלו לקיים את כל המצוות המעשיות. מצוות המעשיות, יש בתרי"ג מצוות, מצוות כאלה שהן מעשיות, הניח תפילין, לטטל בציצית וכולי וכולי, הרבה מצוות שקשורים, רוב רובם של המצוות הם קשורים לצד של מעשה. אז שאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות ובדיבור, דיברנו על לבוש המעשה. לבוש המעשה עסוק באותו חלק במצוות שלבוש המעשה יכול לגעת בהם, שזה מצוות מעשיות. ובדיבור, לבוש הדיבור, במה הוא עסוק? הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן. הוא לומד את כל התרי"ג המצוות וכל ההלכות שיש, בזה הוא משתמש בפה.
אבל הדיבור בא מהמחשבה.
בוודאי, זה נכון. כל אחד מהם עסוק בחלק אחר, ודאי שאחד בא מהשני. כמובן שיש על זה בתניה ואחד הפרקים שלמדנו על זה, איך שהדברים עוברים בצורה מסודרת, ודאי. כאן לא בא לתאר איך זה עובד, אלא הוא בא לתאר במה כל חלק עסוק.
אז אולי המחשבה פה
כאן הוא מתכוון לשלושת הלבושים הברורים שאנחנו מכירים אותם, הוא פשוט מתחם כל אחד במה הוא עסוק. מעשה, איזה נתח של תרי"ג מצוות מעשה לוקח, מצוות מעשיות. דיבור, מה הוא לוקח, פירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן. ובמחשבה, מה המחשבה לוקחת? הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג. אדם חושב ומתעמק בכל מה שהוא יכול להשיג ולהתעמק, בפרדס התורה, פשט, רמז, דרוש וסוד. נעצור לרגע כאן לפני שנראה את השורה הבאה. קודם כל יש כאן דיוק אחד מעניין. למה כשהוא דיבר על מעשה, אז הוא אמר שאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, בלי להגיד כל תרי"ג מצוות מעשיות. כשהוא דיבר על דיבור, מה הוא אומר? הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות. ההבדל הוא ברור, כי בדיבור, א', אתה יכול לדבר על כל התרי"ג מצוות. אבל במעשה, אתה לא יכול. למה? כי יש הרבה מצוות שאנחנו לא יכולים לקיים היום. יש מצוות, מצוות שבזמן שבית המקדש קיים, הרבה מאוד מצוות אנחנו לא יכולים היום לקיים. יש מצוות שתלויים בארץ, ולא בחול, נכון? לכן, קודם כל הוא מדייק, כשהוא מדבר על מעשה, לא אומר כשהוא מקיים במעשה כל תרי"ג מצוות. מדייק, מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, בלי להכניס המילה תרי"ג. עכשיו אני מדייק דיוק אחר מעניין. לכאורה, למה הוא לא אמר חלוקה הרבה יותר פשוטה? למה הוא לא אמר כך? שבמעשה, כמו ניקח את הקו של מעשה. אז הוא אמר, מה הוא עושה במעשה? את המצוות המעשיות. היה צריך להגיד, ובדיבור מה הוא עושה? את המצוות שתלויות בדיבור. איזה מצוות תלויות בדיבור? לברך ברכת המזון, זה מצוות עשה מדאורייתא? זה מצווה שתלויה בדיבור. לקרוא קריאה שמע פעמיים ביום, מצוות עשה דאורייתא, זה תלוי בדיבור. מחשבה, היה צריך להגיד, ובמחשבה, הוא עושה את כל המצוות שתלויות במחשבה. איזה מצוות תלויות במחשבה? אמונה, אהבת השם, יראת השם. אז היה צריך להגיד ככה, מעשה לוקח את המצוות של מעשה, דיבור לוקח את המצוות של דיבור, מחשבה לוקח את המצוות של מחשבה. הוא לא אומר ככה. הוא אומר, מעשה לוקח את המצוות של מעשה, זה בסדר. דיבור לוקח את הפירוש של, הוא לא הזכיר כאן את המצוות התלויות בדיבור. מחשבה, הוא אומר, מה שהוא משיג, מה שהוא יכול להשיג. הוא לא מזכיר את המצוות התלויות במחשבה. מדוע? זו שאלה שהרבי שואל באחד המכתבים שלו. והרבי עונה תשובה כזו, הרבי אומנם כותב שהתשובה היא בדוחק, אבל ידוע שדוחק של הרבי בשבילנו זה דלת מאוד פתוחה. הרבי אומר תשובה פשוטה, הוא אומר ככה, אדמו"ר הזקן, ברור שכמו שמעשה לוקח את המצוות המעשיות, ברור שדיבור לוקח את המצוות שבדיבור ומחשבה. אדמו"ר הזקן רוצה כאן להוסיף חידוש, הוא אומר ככה, דיבור יש לו משהו ייחודי שאין למעשה. אם אני אגיד רק שדיבור לוקח את המצוות התלויות בדיבור, ומחשבה לוקח את המצוות התלויות במחשבה, אז בעצם הם כולם דומים, כל אחד פשוט, אחד דומה לשני, רק כל אחד לוקח את התחום ששייך אליו. אדמו"ר הזקן רוצה להגיד שלכל לבוש יש משהו ייחודי שאין לשני. בנוסף לצד השווה שיש לו לשני, יש לו גם את המשהו הייחודי שאין לשני. בנוסף למצוות התלויות בדיבור שדיבור לוקח, כמו שמעשה לוקח את המצוות המעשיות, דיבור יש לו משהו ייחודי. מה משהו ייחודי שדיבור לוקח? שהוא יכול בדיבור ללמוד על כל התרי"ג מצוות. מעשה אין לו את זה. משהו ייחודי שיש רק לדיבור. מחשבה יש לו משהו ייחודי שאין גם לדיבור. עוד יותר גרוע, יש לו יכולת להשיג בפשט, ברמז, בדרוש, בסוד, אפילו דברים שהוא לא יכול להגיד בדיבור, הוא יכול להשיג במחשבתו. לכן אדמו"ר הזקן לא חוזר פשוט על אותו רמה. הוא רוצה להוסיף בכל שורה דבר שהוא ייחודי לאותו קו, לאותו לבוש, שאין אותו לשני. על כל פנים, רק נסיים את המשפט. על כל פנים, אדם שלוקח את כל הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, משתמש בשלושתם במקסימום האפשרי, מה קורה? הרי כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. ברגע שאדם משתמש בכל הלבושים במקסימום, אז הוא מחובר לתורה במקסימום. יש לו תרי"ג רמ"ח איברים ושס"ה גידים, יש בתורה תרי"ג רמ"ח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה. יש בנפש, גם כן על דרך זה, תרי"ג איברים של הנפש. כשאדם, הרי זה הסיבה שיש בתורה תרי"ג מצוות, כי זה מתאים לגוף ולנפש של היהודי. כשאדם משתמש באופן מקסימלי בכל הכוחות שלו, אז זה כמו פאזל מחובר, הוא כל כולו. המהות שלו מחוברת באופן מהותי ומושלם לכל פרטי התורה והמצוות. זה נקרא באופן כללי. אחר כך הוא מדבר באופן פרטי, איך שכל אחד מהלבושים לוקח נתח אחר של הנפש שהוא מתחבר אליו באופן פנימי. ובפרטות, באופן מפורט, אם נרצה להיכנס לפרטות, דהיינו לפרט איזה לבוש, הרי יש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, ואמרנו שהלבושים מחברים את כל הנפש לקדוש ברוך הוא. מה זה נפש? דיברנו כבר בפרק ג'. נפש זה שכל ורגש, זה נפש. אם יוצא להיכנס לפרטות ולציין איזה חלק בנפש מתלבשת בלבוש מחשבה, ואיזה חלק בנפש מתלבשת בלבוש דיבור, ואיזה חלק בנפש מתלבש בלבוש מעשה, הרי זה לבוש לנפש, אבל כל לבוש מתאים לחלק מסוים בנפש. אז אומר אדמו"ר הזקן הוא בפרטות, כשאני רוצה להיכנס לפרטיות ולהדגיש איזה חלק מסוים של הנפש מתלבש באיזה חלק, באיזה לבוש מסוים, אז הוא אומר כך, בחינת חוכמה בינה דעת שבנפשו. אם אתה מסתכל על החלק העליון של הנפש, דהיינו המוחין, חוכמה בינה דעת, השכל של האדם, איפה הוא מתלבש? איפה המוחין מתלבשים? דהיינו מה מלביש אותם ומחבר אותם לרצון הבורא? אז הוא אומר, חוכמה בינה דעת שבנפשו מלובשות במה? כמובן בלבוש המחשבה, לא בלבוש הדיבור או בלבוש המעשה, בלבוש המחשבה. מה עושים עם לבוש המחשבה? אז כבר קראנו בשורות הקודמות וחזר עוד הפעם. הוא אמר, מה הוא אמר קודם? שבמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. הוא חזר על אותו רעיון. הוא מלובש איפה? בהשגת התורה, שהוא משיג בפרדס. השגת התורה שאדם משיג בפרדס, בפשט, רמז, דרוש וסוד, שאדם לומד בפרדס התורה, אז הוא מתעמק בפרדס התורה על ידי לבוש המחשבה. ומי מתלבש בלבוש המחשבה? המוחין שלו בעת הלימוד.
בדיבור זה לא יכול להתלבש?
בדיבור נראה עוד מעט, זה ההמשך, מתלבש הרגשות של האדם. המוחין זה עניין של התבוננות ועניין של העמקה, זה קשור יותר ללבוש המחשבה. נראה עוד מעט, גם דיבור וגם מעשה נראה בשורות הבאות למה הם קשורים. אז הוא אומר ככה, שהלבוש הזה של מחשבה הוא מלביש את העניין של המוחין. הוא מוסיף כאן רק משפט אחד, הוא אומר שזה כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. מה זאת אומרת? כמה אדם משיג מפרדס התורה? איזה חלק אדם יכול ללמוד בפשט, רמז, דרוש וסוד? אומר אדמו"ר הזקן משפט כזה, כפי יכולת השגתו, כמה שאדם יכול להשיג, ושורש נפשו למעלה. אפשר היה להבין כאילו זה שתי תנאים, או כמה שהוא יכול להשיג, או כמה שהשורש שלו למעלה נותנת לו יכולת. המעניין שבמקום אחר אדמו"ר הזקן מפרט את זה קצת יותר בליקוטי תורה, בתורה אור במגילת אסתר, במאמרים של מגילת אסתר, שם אדמו"ר הזקן מפרט, ולפי מה שמובן ממה שכתוב בתורה אור אפשר להבין שאחד מלמד על השני. מה זאת אומרת? אם אתה רוצה לדעת מה שורש נפשו של האדם, תסתכל מה יכולת השגתו. למרות שבאחד המכתבים כותב הרבי שזה לא עניינו של אדם לחפש את שורש נפשו, הוא צריך להיות תרוד בלימוד התורה, תשב, תהגה בתורה ותשקיע כמה שאתה יכול. רק אומרים לך בסוגריים, תדע לך שהיכולת ההשגה שלך היא מצד והיא נובעת משורש נפשו. ולכן אדמו"ר הזקן שם בתורה הוא אומר שרואים שיש נשמות שהם לא מסוגלים יותר מפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, ויש נשמות שמסוגלים הרבה יותר. עכשיו הוא אומר, הנשמה שהאדם לא מסוגל יותר, לא מסוגל, הוא לא משיג, לא קולט יותר, לא מבין יותר, לא שייך, או משעה שהזמן לא נותן לו יותר, פירושו של דבר שבשבילו מספיק מה שהוא לומד. הפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית זה הממלא את המקסימום שהוא שייך והוא צריך, כי שורש נפשו למעלה הוא כזה שמספיק לו ההשגה המעטה שלו. לעומת זאת, אדם שמסוגל ויכול והוא שייך ללימוד מעמיק יותר, פירושו של דבר ששורש נפשו למעלה שייכת ללימוד מעמיק יותר, אז הוא חייב ללמוד גם לימוד מעמיק יותר. על כל פנים, כל אחד מה שהוא שייך וכמה שהוא יכול, זה מלביש את לבוש המחשבה. מה קורה עם החלק השני הנמוך יותר בנפש, דהיינו הרגשות? אמרנו, השכל מתלבש במחשבה. איפה הרגשות של האדם מתחברים לקדוש ברוך הוא? אומר, והמידות, מידות דהיינו הרגשות שיש לאדם, והוא מציין פה, כמו שכבר היה לנו את זה, והזכרנו את זה ברחבה יותר בשיעור שלמדנו בסוף פרק ג', שהן עירה ואהבה, וענפיהן ותולדותיהן. אז כבר דיברנו למה הוא מזכיר עירה ואהבה, ומה הם הענפים שלהם, אבל על כל פנים, כל המידות, כל הרגשות שיש לאדם, אהבת השם, עירת השם, עניין של נצח והוד, שהם הענפים של עירה ואהבה וכן הלאה, איפה הן מלובשות, איפה הן נכנסות, איפה הן פעילות, בקיום המצוות, במעשה ובדיבור. כשאדם מקיים מצוות בשני הלבושים הנמוכים יותר, בלבוש הדיבור או בלבוש המעשה, שם מתלבשים המידות. מה זה דיבור? אז כבר גם בשורה הרביעית למעלה הוא אמר שמה זה דיבור, מה דיבור עושה, פירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן. אז הוא חוזר עוד הפעם שמה עושים בדיבור, שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. עכשיו, לפני שנמשיך הלאה, לכאורה, מה לא ברור כאן שאדמו"ר הזקן, הוא אומר, כי, הקטע הבא מתחיל עם כי, כי זה אומר, זה באים להסביר כאן משהו, מה כאן לא מובן. כשאנחנו אומרים שהמוחין, דהיינו השכל, מתלבש במחשבה, זה מאוד מובן. מחשבה זה לבוש שהולך יחד עם השכל באופן טבעי, ולא שייך אחרת. אתה רוצה להתבונן, אתה משתמש בלבוש המחשבה. אתה לא יכול, אם אתה רוצה להתבונן, אתה לא צריך ידיים, הידיים לא יעזרו לך. הדיבור גם לא יעזור לך. אתה רוצה להתבונן, אתה צריך לחשוב. אבל כשאתה מדבר על המידות, על הרגשות, מה הקשר בין הרגשות לדיבור ולמעשה? אתה רוצה לאהוב את הבורא, אז תאהב את הבורא בלי לעשות, או הפוך. אתה יכול לעשות אולי בלי לאהוב את הבורא. אתה יכול לעשות באופן אוטומטי. יש כל מיני רמות של עשייה. אדם יכול לעשות בגלל הרגל מילדות, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. אדם יכול לעשות בקבלת עול. יכול לעשות, יש לו קבלת עול מלכות שמיים, אז הוא יכול לעשות כל מיני רמות של עשייה. למה אני אומר שהעשייה חייבת להיות שבתוכה נמצא המידות, הרגשות? וכי לא יכול להיות עניין של עשייה ודיבור בלי רגשות. למה הוא אומר שהמידות קשורות ומתלבשות במעשה או בדיבור? אומר אדמו"ר הזקן, שלא תחשוב שאי אפשר לקיים מצוות במעשה, או לא תחשוב שאי אפשר לדבר, דהיינו לומר תורה בלי מידות. אפשר. אבל איזה צורה יהיה למצווה בלי המידות, בלי הרגש? אם אתה לא תלביש במידות, במעשה או בדיבור את הרגש, זה יהיה מעשה יבש. זה לא יחשב כמעשה אמיתי. מה זה נקרא אמיתי? אמיתי זה דבר שקיים ללא שינויים, זה דבר שקיים בכל העוצמה, זה דבר שאתה תעשה הכל כדי להישאר בזה. אם זה יהיה בלי רגש, זה יהיה ולא יהיה. נראה את לשונו. כי זה ההסבר, זה הצורך שהוא מיד אומר את השלוש ארבע שורות הבאות. כי למה אני אומר שהמידות, הרגשות, חייבות להיכנס לתוך המעשה והדיבור? כי האהבה היא שורש כל רמח מצוות עשה. רגש של אהבת השם הוא מניע את כל ה-248 מצוות עשה שקיימים בתורה. מה הפירוש? אתה רוצה לקיים את המצוות עשה, חייב שיהיה לך רגש של אהבת השם. ואם לא יהיה לך רגש של אהבת השם, יכול להיות שתקיים. אבל מה יחסר? הוא אומר, וממנה הן נמשכות. המצוות נמשכות, הן באות כתוצאה מהרגש של אהבה. ומה יהיה אם לא יהיה לך רגש של אהבה ואתה תקיים בכל זאת? הוא אומר, ובלעדה, אם לא יהיה לך את הרגש בתוך המצווה, אין להם קיום אמיתי. לא אומר אין להם קיום. קיום יכול להיות שיהיה להם, אבל זה לא יהיה קיום אמיתי. מה זה נקרא קיום אמיתי? אם אתה רואה אדם שמקיים מצווה, והוא עושה את זה עם התלהבות. אתה רואה אדם שמקיים מצווה, והוא מחפש להדר במצווה. כמו שיש אדם שיודע, מגיע סוכות, צריך לקיים מצוות ארבעת המינים. כל אחד. אז יש יהודי שיודע, יש לו מצוות אנשים מלומדה, הוא הולך לשוק של ארבעת המינים, קונה ארבעת המינים, והוא מקיים את המצווה. יש אחד שעומד ומחפש שזה יהיה אתרוג הכי מהודר והכי יפה ולולב מהודר. מי יחפש הידור במצווה? או יש עוד פרט שיכול להיות שאדם הוא מרגיש שהמצווה זה עסק שלו. מה זה נקרא עסק? כמו שיש לך עסק אז אתה לא שומר את זה לעצמך, אתה רוצה שעוד יהודי יבוא לקנות אצלך ושהעסק שלך יהיה מפורסם בכל מקום. יש אחד שהוא לא רק לבד יקיים מצווה אלא הוא ידאג שעוד יהודי יקיים וילך לעוד מקום. במה זה תלוי אם אדם יקיים מצווה ככה, כמו שאומרים, לעשות וי ליד הקיום קיימתי, או שיהיה לזה קיום עם חיות, עם, כמו שנאמר בפרקי אבות, וירץ למצווה, שזה יהיה עם הידור מצווה. מה זה תלוי? אם יהיה לך אהבה, אם המצווה הזה נובע מתוך הנשמה שיש בתוך המצווה, אתה אוהב את הבורא ולכן אתה מקיים את המצווה, אז אתה תעשה את זה עם כל העוצמה. כמו בחיי היום יום, שאדם אוהב מישהו והוא רוצה לעשות בשבילו משהו, רוצה לקנות לו מתנה, אז הוא לא ייכנס את המקנה, יחפש את המעמוד חצי שעה ליד המדף, לחשוב מה יהיה המתנה הכי יפה, ויעטוף את זה, ויחשוב איזה עטיפה לשים, ואיך שזה ייראה הכי יפה, ובאיזה תזמון לתת את זה. הוא ישקיע בזה את כל כולו, והוא יקבל את זה, הוא יראה, פשוט הוא יחזיק את זה ביד, והוא ירגיש את כל הנשמה שיש בדבר הזה. למה? כי הוא יכניס בזה נשמה. אותו דבר בקיום המצווה, זה מה שהוא מתכוון לומר, הוא בלעדה, אין להם קיום אמיתי, לא יהיה קיום אמיתי למצווה. כי המקיימן באמת, מי שמקיים את המצוות באמת, הוא האוהב את שם השם, וחפץ לדבקה בו באמת. מי שמקיים את המצוות באמת, והדגשנו כרגע מה זה נקרא מקיים באמת, מקיים עם חיות, עם הידור, עם עסק, עם ריצה וכו', זה אדם שאוהב את שם השם, ורוצה להיות דבק באמת בבורא עולם, ויודע שהדרך היחידה להיות דבק בבורא עולם זה על ידי המצוות. ואי אפשר לדבקה בו באמת, אין שום דרך בשום פנים ואופן להידבק בבורא עולם בצורה אמיתית, כי אם בקיום רמח פיקודין, אך ורק בקיום של ה-248 מצוות. אם אדם יגיד שיש לו ערוץ אישי ודרך משלו, שהוא מרגיש שדרכו הוא מתחבר לבורא עולם, אז הוא מתחבר אולי למשהו אחר, אבל לבורא עולם הוא לא מתחבר. אין יכולת להתחבר לקדוש ברוך הוא אך ורק בדרכים שהוא קבע, שזה ה-248 פיקודים, 248 פקודות, דהיינו מצוות, שהן, איך קוראים להם למצוות הללו? רמח איברין דמלכה כביכול. כמו שיש בגוף האדם הגשמי 248 איברים, המצוות קוראים להם 248 איברים של הקדוש ברוך הוא. מה שייך לומר איברים על הקדוש ברוך הוא? כמובן שזה דרך משל. ומה הרעיון במשל? אם נתבונן באיבר גשמי, ולמה יש איבר? יש לו יד. מה התפקיד של היד? למה קוראים לו איבר? היד זה לא הבשר והעצמות והגידים והאור וכל התאים שיוצרים את הצורה הזו שנקראת יד. היד, כשאדם מסתכל על היד, הוא רואה את התוכן של היד. היד יכולה לכתוב, לצייר, להגיש, וככה כל איבר ואיבר יש לו איזה תוכן ומשמעות. ככה כשאומרים איברים דמלכה, איברים של הקדוש ברוך הוא, מה זה נקרא? כל מצווה שיהודי מקיים זה דרך ואמצעי למשוך חיות אלוקית על האדם. תפילין יש לו את החיות שלו וציצית חיות שלו וכל מצווה את החיות שלה, לכן קוראים לזה איברים, כי זה משמש את אותו תפקיד שאיבר משמש. כל פנים לחזור לנקודה פה, שאדם מקיים מצווה במעשה או בדיבור זה לבוש. מי מתלבש בלבוש הזה? הרגש. איזה רגש מתלבש בלבוש הזה? רגש של אהבה. כי אהבה זה מה ששייך וקשור למצוות עשה. מה התפקיד של הרגש הנגדי שזה עירה? והעירה היא שורש לשסה לא תעשה. עירת שמיים זה השורש של ה-368 מצוות לא תעשה, שאדם שיש לו עירת שמיים אז הוא יהיה זהיר לא להיכשל באף אחד מהשסה לא תעשה. איזה סוג עירה? אז כאן הוא מפרט באופן כללי שתי רמות בעירה, שבמקום אחר זה נקרא בחסידות עירת התאה ועירה הילאה. עירת התאה זה נקרא שאדם פשוט כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה העירה הבסיסית, שהוא פשוט פוחד, יש לו עירה מלמרוד במלך, הוא לא רוצה להיות אחד שקוראים לו מורד במלכות. כי אדם שאין לו את העירה הבסיסית הזו, חסר לו את הכל. העירה הבסיסית הזו של פשוט עירת שמיים, לא למרוד במלך, זה חייב להיות. אם הוא עומד ברמה יותר גבוהה, יש לו עירה יותר גבוהה, וזה נקרא לפעמים עירה הילאה, הוא מדגיש את זה פה, מה זה? או עירה פנימית מזו, יש רמה יותר גבוהה בעירה, שזה לא שהוא ירא למרוד במלך, אלא הוא שמתבושש מגדולתו, הוא פשוט מתבייש. הוא מתבייש מהמלך. הוא מתבייש למרות עיני כבודו, הוא מתבייש להיות מורה, ממרה, להמרות את ה... לעשות ההפך מרצונו של הבורא, ולעשות הרע בעיניו. אז זה נקרא עירה פנימית, עירה יותר גבוהה. באופן כללי כתוב שעירה ברמה הראשונה זה ריחוק, הוא רחוק מהמלך, והוא פשוט ירא למרוד בו. העירה ברמה הגבוהה זה מראה על קירוב, הוא קרוב למלך, הוא מרגיש את המלך, אז הוא פשוט מתבייש ממנו. מרוב הקרבה אתה מתבייש פשוט מהגדולה של המלך. על כל פנים, אם יש לו גם עירה וגם אהבה, יהיה לו את המידות, מה המידות הללו יובילו אותו, או מצוות עשה, או מצוות אל תעשה. אהבה זה מצוות עשה, ועירה זה מצוות לא תעשה. ופה צריך להדגיש, אדמור זקן אמנם משתמש פה בביטוי שורש. הוא אמר, גם באהבה הוא קרא לזה שורש כל רמח מצוות עשה, וגם בעירה הוא קורא לזה שורש לשסה לא תעשה. אבל כדי שלא ניתה ונחשוב שזה רק כמו שורש. כשאומרים שורש, אז למשל בעץ, אז השורש בסופו של דבר נשאר באדמה. והענפים יצאו החוצה והשורש לא נמצא בתוך הפירות ובתוך הענפים. הוא רק גורם להם את הפיתוח שלהם, את הגדילה שלהם וכו'. וכאן הוא משתמש בביטוי שורש, היינו יכולים לחשוב שאולי האהבה נשארת בלב והמצווה היא יבשה. זה כאילו הוא משפיע עליו ככה בשלט רחוק, ככה היינו יכולים לחשוב. כדי שלא נחשוב ככה, אז במשפט הראשון, כשהוא הביא את המושג הזה שהמידות פועלות, איזה ביטוי הוא אמר, נראה דיוק לשונו, ממש במשפט הראשון הוא אמר, והמידות שנראה ואהבה וענפיהם בתולדותיהן, איך הוא אמר את הלשון? מלובשות בקיום המצוות. מה זה נקרא מלובשות בקיום המצוות? הרגע שנמצא בתוך המעשה. אחר כך הוא ישתמש בביטויים אחרים, אבל כדי שלא תחשוב שזה כהשפעה רחוקה, אז הוא מיד בכותרת אמר לך, תדע לך, הוא ממש מתלבש בתוכו. המעשה עם האהבה והמעשה בלי אהבה זה מעשה אחר לגמרי. אם האהבה היה רק שורש, משפיע בשלט רחוק, אז לא היה צריך להיות ניכר על המעשה, אם יש לך אהבה או אין לך אהבה. אם יש לך את המעשה, אז העיקר יש לך את המעשה. זה כמו שתקטוף פרי מהעץ, כרגע טרי, הוא כבר לא מחובר לשורש, ותעמוד ליד העץ עם פרי שהוא כן מחובר לשורש. אתה רואה הבדל בעיניים בין הפרי הזה לפרי הזה, הם מראים אותו דבר. למה? כי השורש בכל מקרה רחוק. אז גם אם כרגע הוא מנותק מהשורש, לא נראה הבדל. אבל באהבה שמתלבשת בקיום המצוות, הוא אומר מתלבשת, מעשה של מצווה בלי רגש, הוא יהיה מעשה אחר לגמרי. ומעשה עם רגש, המעשה יהיה אחר לגמרי. לכן הוא מדגיש מלובשות, וצריך לזכור את הביטוי מלובשות. עכשיו, נמשיך את המשפט, שאדם שיש לו יראת שמיים, אז ממה הוא מפחד, או יותר גבוה, ממה הוא מתבייש? הוא מתבייש לעשות את הרע בעיניו, לעשות רע בעיני השם. מה רע בעיני השם? מה הדבר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה, והוא האדם שמתבייש מגדולתו, אז הוא לא ייקשל בזה? אז הוא אומר, זה כל תואבת השם אשר שנה. כל התואבות שהקדוש ברוך הוא שונה, אותן תואבות האדם לא ילך לפתח אותם ולהשקיע בהם. מה זאת אומרת? איך יכול להיות? הרי זה דבר והיפוכו, שאם הקדוש ברוך הוא שונא, אז איך הם קיימים בכלל? הרי מי אומר לו מה תעשה, ואם הוא שונא, אז הוא לא... אצל אדם שהוא שונא מישהו, אז יכול להיות שאין לך ברירה, אתה לא יכול לגרום שהוא לא יהיה. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא יוצר הכל, אז מה שייך לומר שיש דבר שהוא שונא, והבן אדם צריך להיזהר לא לפתח את זה. הקדוש ברוך הוא שונא שלא יתעסק עם זה. אז קודם כל נראה מה הם הדברים שהוא שונא. אומר, הם הקליפות וסיטרה אחרה, כל כוחות הרע, כל כוחות התומה, כל הדברים שהם מפח הקדושה. הגדרה המדויקת של קליפות וסיטרה אחרה, יהיה לנו שבעזרת השם נגיע בפרק ו', נרחיב יותר בהגדרה של המושג קליפות וסיטרה אחרה. אבל כל אותם קליפות וסיטרה אחרה שקיימים בעולם, שהם דברים שהקדוש ברוך הוא שונא. אז למה הם קיימים בכלל? אז ידוע שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, אז הוא ברא בעולם קליפות, והוא ברא בעולם סטרה אחרה, והוא רוצה שהם יהיו קיימים בעולם. אבל הוא רוצה שהם יהיו קיימים בעולם במינון מינימלי. למה הוא רוצה שהם יהיו קיימים בעולם? כדי שיהיה בחירה חופשית, שאדם יוכל כמו שנאמר בפסוק, ראי נתתי לפניך את הטוב וגם את ההפך מהטוב. אבל אם האדם עובר עבירה, הוא מטפח, הוא מפתח, הוא מגדיל ומרחיב את כוחות הרע שבעולם. הוא לוקח את האנרגיה האלוקית שקיימת בו ומעביר את זה לרשות התומה, ואז הוא בעצם מגדיל את מי שהבורא שונא. זה המשפט הבא, אשר יניקתם, מאיפה יונקים אותם קליפות וסטרה אחרה, מאיפה הם מקבלים אנרגיה והרחבה? מהאדם התחתון. האדם התחתון, דהיינו הבן אדם, כל אחד מאיתנו נקרא האדם התחתון. האדם העליון נקרא הקדוש ברוך הוא. האדם התחתון זה כל אחד ואחד. אז כל אחד, האדם התחתון, שהוא נכשל בעניינים שאסור להיכשל בהם, אז הוא נותן יניקה על ידי זה לכל הכוחות של הקליפה. ואחיזתם בו, הקליפות נאחזים בבן אדם, איפה הם נאחזים בו? איפה יש לקליפה יכולת לתפוס את הבן אדם? בשסע מצוות לא תעשה. כשאדם נכשל בכלל מ-365 מצוות לא תעשה, הוא מיד גרם שהקליפה תפסה אותו. וכאן הלשון אחיזתם, זה לשון שזה בעצם כלשון הגמרא. הגמרא שמדברת על היצר הרע שהוא מחטיא את האדם, יש לשון שכתוב מלפפתו ואוחזת בו עד יום המיטה כתוב. מה זה מלפפתו? כמו שאחד מלפף מישהו, לפעמים אתה מלפף אותו וזהו, זה תקוע. אז כתוב שאדם שנכשל בעבירה, אז היצר הרע, הקליפה, אוחזת אותו. ולצאת מזה זה כבר סיפור. לצאת מזה זה כבר עבודה שלמה, שעל זה יש בהמשך. איגרת התשובה עם סדר עבודה מיוחד, איך אדם יכול להיפרד מאותם קליפות שנחזים בו. זה שהוא ימשיך לעשות מצוות זה טוב, הוא צריך להמשיך לעשות מצוות וללמוד תניא וכדומה, אבל הקליפות הללו נחזים בבן אדם, הם מלפפים אותו. יש דרכים מסוימות איך להוריד את זה, אבל אדם צריך לדעת שהוא כל פעם שהוא נכשל הוא נצפה. זה כמו שאדם הולך עם איזה לבוש ופתאום נתפס לו, נשפח לו על הלבוש איזשהו קטם גדול, ודרך כלל אדם עם לבוש גשמי מוריד את זה, מחליף בגדים. פה לא מחליפים כל כך מהר, הלבוש עם הקטם נשאר, אז יש לך עוד חליפה, אבל מפה מבצבט על יחלוך, משם זה כבר עבודה שלמה איך להסתדר עם העניין הזה. שזה צריך לנצל כל רגע ורגע בחיים.